יש ארבעה ואין. אז אנחנו בסימן קופחת, פתחנו ככה בדיבורים יותר גם עיוניים וגם קצת אולי, לא יודע, אולי פילוסופיים או ככה טיפה מלמעלה. ביום שלישי דיבורים שהיו חשובים, פחות בחוויה שלי, גם הזכרנו את הרב שגר וציינתי לדבריו. מושגים של, שוב, הגמרא, רק ככה מעורר את מושגי הקורבן, הרחמי, הכול היום המצלה ואזי, לשכר תפילה בזמנה, עבר יומו, כן, ממש ככה טיינו בין המושגים שמסרטטים את הסוגיה, וראינו גם את העמדות, הייתי אומר, הקיצוניות, בסדר, או הרדיקליות בגאונים, בראשונים, לגבי השלמת התפילות, כן, האם אדם יכול לצבור את כל התפילות, או וכיוצא בזה. דיברנו טיפה על האגפים של טעות ביעלה ויבוא, נכון? ועל שאלת שמוסף ושבת. אני רק מזכיר את מה שעשינו ביום שלישי. ובסוף הזכרתי גם את המשנה ברורה ואת השאלה של, שנחזור אליה היום הרבה, ומאוד מאוד הטרידה אותי ביומיים האחרונים, וזה הקונספט הזה של התפילה המוכפלת. כן, התפילה השנייה כתפילה מוכפלת. עד כמה היא צריכה להיות סמוכה לתפילה הראשונה, או שהיא באמת נשארת בזמן. של התפילה הבאה לפי ההכרעה ההלכתית, והלכנו בעקבות הרב שגר ופתחנו פה כמה דברים. היום אני רוצה לעשות את זה אחרת, דווקא דרך השולחן ערוך, גבריאל שלח סיכום, ותודה לו. אני רוצה להזהיר אתכם מסיכומים כאלה לקראת המבחן, סתם, אני אומר פה במאמר מוסגר, כי זה סיכום שמשמיט הרבה מאוד פרטים, בעיקר באזור של המשנה ברורה, מגן אברהם, תז, שערי תשובה, יש המון המון פרטים הלכתיים שלא נמצאים שם, וצריך לראות השואלים מסוגלים לשאול גם עליהם, בסדר? אז צריך לא ללמוד מתוך סיכומים כאלו.
סביר יותר שהם ישאלו עליהם.
מה זה סביר שהם ישאלו?
ומניסיון מר, הם בוחנים מובילים נקודות עם על כזה, בטיעון של השמיט את הפחד.
כן.
ועל זה יכולים להוריד הרבה נקודות במבחן.
אגב, קיבלת את העותק, רואי?
אני קיבלתי.
קיבלתי את העותק, שלחתי ערעור. אתה
בסיום ביאת לא, אבל נראה לך, סליחה שאני עושה את זה לפני כולם, נראה לך שזה
נשלח לבוחן שלישי והציון שלו הוא הציון שקובע סופי.
לא, אבל אם הסתכלת על ההערות שהעירו לך ועל הציון שהורידו לך,
מישהו היה קטנוני.
הבנתי.
יש שני בוחנים, בוחן אחד העביר אותי, בוחן אחד
השאיר אותי. טוב, זה ממש גורם לי למחשבות. תראה לי, אני אשמח כי... ואתה אייל?
לא שלחת.
לא שלחת כי?
כי לא בא לי.
כי לא בא לך?
כן.
טוב, לא נפתח את זה לפני כולם.
למה לא בא לך?
אני יכול להבין שזה כן כואב, אבל... טוב, בסדר, בואו לא נפתח את זה. זאת הייתה הערה לגבי המבחן. אגב, סתם שאלת סקרנות, תרימו רגע יד וירטואלית, מישהו פה בעניין של מבחן בהלכות תפילה כרגע?
שייבן.
יש פה ידיים לא וירטואליות? כמה ידיים לא וירטואליות? אוקיי, בסדר, בסדר גמור. עמיאל ואוראל ואילון, אני לא רואה את הפנים שלכם, אז אם הרמתם יד זה לא נספר, אבל בסדר. בסדר, בואו ניכנס לעניינים. הסימן קופחת. הסעיף הראשון פותח כמה דברים מעניינים, בואו נתחיל ממנו ואולי דרכו נוציא ככה שלוחות לסעיפים נוספים, גם לסעיף ת' גם לסעיף י', אבל הסעיף הראשון קודם כל פותח שאלה של האם אדם שעוסק בצורכי ציבור, נכון ונחשב אנוס או פטור, זה בעצם השפה שבה האחרונים מדברים. יש כאן שאלה הלכתית מעניינת בהלכות הנינות, לגבי אדם שלא מתפלל כי אסור לו להתפלל, כי הוא מוטה מוטה לפניו, הוא פטור מקריאת שמע ומן התפילה ומתפילין ומכל המצוות וכו', האם זה מוגדר כפטור שאחר כך שחוזר היתר התפילה שלו, כן, או חובת התפילה שלו ברגע שהוא קובר את מתו, הוא צריך להשלים או לא? זאת שאלה מעניינת. יש כאן הרחבה של היחס לצורכי ציבור, שם המחלוקת, לא יודע אם ראיתם, של הדרישה והתז, כן, התז אומר, לא זוכר את הביטוי, ותמעני איך יצאו דברים אלו מפי צדיק זה, זה משפט כזה, לא יודע, הטז יש לו משהו ככה.
אני יודע, זה טז שהוא רלוונטי להלכה כאילו?
הוא רלוונטי?
הוא בלמדנות כזאת, לא?
הוא בלמדנות, אבל בסוף יש כאן שאלה, האם הוא יהיה חייב או לא חייב להשלים. יש כאן בסוף שאלה נפקא מינה הלכה למעשה, גם משנה ברורה מביא דיון על הדבר הזה. מה שראיתי סתם, אני אומר, במאמר מוסגר, זה שבט הלוי, כל כך משעשע, או לא משעשע, אני קורא שבט הלוי חלק א' סימן ר' ה', סתם ככה התגלגלתי אליו, אז הוא מביא את הטז שמביא את הדרישה, שמי שעוסק בצורכי ציבור אין צריך להשלים, הטז סובר שהוא חייב להשלים, נכון? השאלה היא אם זה פטור או לא פטור, ומאיפה הוא מביא ראייה? מהזוהר. יש להביא ראייה מהזוהר הקדוש, ריש פרשת בלק. מעובדה דיינוקה שלא רצה להתקרב לרבי יצחק ורבי יהודה, דערך בבגדיו דלא קראו קריאת שמע. וכל זמן דלא קרי קריאת שמע בעונתי, אבה בנידוי. כן? זאת אומרת, הוא לא רוצה להתקרב אליהם כי הוא מריח עליהם. זה ממש תמונה מהזוהר, נכון? שהם לא קראו קריאת שמע בזמן, ומי שלא קורא קריאת שמע בזמן, אז הוא יהיה בנידוי, בסדר? מי שרוצה עוד חיזוק לחשיבות הזמנים אל מול הסימן הזה במובן מסוים. אז הנה התפיסה הזאת.
זה ילד שלא התקרב אליהם?
זה ינוקה, כן. ואז מה קרה? הם אומרים לו, ודאי אחיו, ויום עדיין, השתדלנה באבי חתן וקלה, דלא היה לו צורקיון. ואבו מאחרים להזדווגה, אנחנו עשינו, עזרנו לחתן וקלה להיכנס לחתונה, זה ממש סיפור חסידי, ולא יכולנו לקרוא קריאת שמע, כי היינו עסוקים בדבר הכי גדול שיכול להיות בעולם, זה להביא כמובן לחתונה ולזיווג של החתן והקלה, ולא אבי ברנש להשתדלה עליו, ואנה נשתדלנה באו, ולא קרינן קריאת שמע, ומן והתעסק במצווה, פטור מן המצווה. בסדר? עכשיו, מה ההוכחה, אומר השבט הלוי, מזה שהוא הריח עליהם שהם לא קראו את הקריאת שמע, סימן שהם לא היו פטורים לגמרי. כי אם הם היו פטורים לגמרי, אז הוא לא היה מריח שהם לא קראו קריאת שמע בעונתה, כי זה היה נחשב כאילו הם כן קראו קריאת שמע בעונתה. בסדר? זה מין פלפול שמשלב למדנות וקבלה, זה פשוט נפלא. מי שרוצה לדבר על שילוב הלכה והגדה או משהו כזה, זה ממש זוהר מדהים ושבט הלוי מדהים. למי שרוצה, שם את זה בסוגריים, בסדר? זה קוריוז או אנקדוטה קטנה. בכל אופן, זה ביחס למחלוקת של הטז והדרישה. עוד פעם?
לא לשכוח את זה במבחן.
לא, אפשר לשכוח את זה במבחן. לא נראה לי שעל זה יהיה המבחן, אבל לך תדע, אם הבוחן לא מכיר, אולי תוכל לחדש לו משהו. כן, כן, שילוב הלכה והגדה, זה כליים וכו' וכו'. אז זו תשובה אחת מעניינת. אבל יש כאן באמת שאלות עמוקות, שהן שאלות של גבולות האנוס שפטור מלהשלים, כן? מי שבעניינות, מי שלא היו לו מים, יש שם אונס ממון, נכון?
בעצם זה גם מתכתבים סעיף חטא בעצם.
אני מיד מגיע גם לחטא, כן, כן, איפה...
כאילו התז מציין, כל מה שאני אומר על הסעיף הזה כבר אמרתי בסעיף א'.
נכון, 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 וזה, נכון, נכון, נכון. יותר מזה, אני עוד רגע אגיע לעוד כמה סעיפים, אבל אתה צודק. עוד רגע אני אגיע גם לסעיף חטא, זה הערה נכונה. וכאילו הדיון פה בעצם עד כמה, גם הפטור מתפילה, עד כמה הוא משחרר אותך מהתפילה, או שהוא רק מעביר אותך לזמן הבא, נכון? ויש שם את המשנה ברורה, שגם כן מאוד מאוד מעניין, על מי שהיה תרוד. ששוב, הוא היה צריך להתפלל, למרות שהוא היה תרוד, כי אנחנו פוסקים שזה לא סיבה לא להתפלל, אבל בדיעבד, אם הוא לא יתפלל, אז מעני לו השלמה. וכאן, אחרי הדיון הזה על הפטור והאנוס, נפתחת השאלה שכבר פתחנו אותה בשבוע ביום שלישי, לגבי ההשלמה. האם השלמה היא הזדמנות? נכון, אסף הציע את האופציה הזאת, של המזיד לא נותנים אותה? כאילו...
חסירה שכן נותנים לו.
ואולי כן נותנים לו, אם הוא יתפלל לדבר, ועוד שנייה. אבל מי שכן היה בסדר, כן, איך אומרים שם האחרונים, הוא אומר מותר, נכון? או אנוס, או משהו כזה, אנחנו מאפשרים לו. שוב, עוד רגע נראה שגם למזיד יש אפשרות בנדבה. האם זה ככה? או שזה בעצם סוג של חובה כמו קורבנות, כמו תשלומים, שאני לא שואל אותך אם אתה רוצה או לא רוצה, אני לא מאפשר לך להתפלל עוד פעם, אלא אני אומר לך, תקשיב, פה זה ככה ופה זה אחרת. זה נראה לי לא מספיק, כאילו המושגים לא, זה לא בדיוק יושב על החקירה הזאת, לכן קשה, כאילו, זה לא בינארי, בסדר, אתה כאן או שם, אבל זה איזשהו סוג של נקרא לזה חיתוך אחד, שהוא חיתוך מעניין.
יש את המושגים נראה לי שיכולים להתקשר לדיון הזה, שזה שכר תפילה דמצווה, שכר תפילה דרחמי, כאילו, אני חושב שדרך מושגי השכר השונים כאילו שממציאים פה כל מיני קטגוריות, אז אפשר לדון בחקירה הזו.
נכון, וגם...
תפילה אותי עכשיו, איזה סוג תפילה היא? רק רחמי, מצווה תפילה, מצווה תפילה בזמנה.
אני מסכים, אני מסכים. השכר רחמי הזה, שהוא גם כן מצחיק כזה קצת, תפילה די רחמי...
ביטוי, תמוה.
נכון. יש כאן באמת, אבל אני מרגיש כאילו כבר איזשהו רובד מאוד מאוד מאוחר של פסיקת ההלכה, כשהאחרונים מנסים להמשיג את זה, שהם כאילו... שוב, אני אומר פה אמירה טיפה מבחוץ רגע אחד, לא בתוך ההלכה, אבל כאילו החומר ההלכתי של תפילת התשלומים, אני באמת מרגיש ככה בכלל בשבוע האחרון, ושוב על רקע השבוע שעבר, שהוא איזשהו מיצוי של כל השאלות הגדולות שדיברנו עליהן, של התודעה של התפילה, של המשמעות של התפילה, של החוויה של התפילה. וכאילו פתאום זה שאתה אומר שאתה מתפלל תפילת תשלומים, ואתה אומר כן, אבל התפילה הזאת היא רק אם לא היית, כן, אם היית טרוד, או אם היית אנוס, או אם היית עסוק ב, 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 לא היה לך מים מטול ידיים בשביל התפילה, יש פה איזשהו סוג של ניסיון לחדד מה המהות או מה המשמעות של התפילה, למרות שזה לא באמת השאלות על התפילה. יש כאן שאלות על, על התפילה שפספסת, אבל דרך השאלות על התפילה שפספסת נחשפת יותר טוב ההגדרה של איך אתה חווה בכלל את התפילה, או את התפילה בזמן, בסדר? את המושגים של התפילה בזמנה. אני רוצה לפתוח עוד צעד אחד שנפתח בסעיף א', וגם הוא מרפרר לסעיפים אחרים. וכן, רק אני אגיד עוד דבר אחד, סליחה. המשנה ברוך הוא אומר, יש את החובה של התפילה בשעתה. לא יודע אם זה מה שהתכוונת, יונתן, אבל גם זה מופיע פה במשנה ברורה. נכון? חייבים להקדים את תפילת החובה. אז מה, אז התשלומים זה לא חובה? או לפחות זה לא חובה שקשורה לזמן, נכון? התפילה
בזמן... זה מוצא כזה של המשוואות האלה, כמו משוואה חיובית. כאילו, תפילה חיובית. התפילה החיובית והתפילה, כאילו, התפילה החיובית היא התפילה שאתה עוסק בהרגע, כאילו.
חיובית באיזה מובן? מובן חיובית
וקיומית? לא, זה הביטוי של האחרוני. זה אומר, כאילו, זה כמו ממש כאילו מתמטיקה זה. כאילו, יש פה איזה נעלם שהוא החיובי, כאילו, ויש פה נעלם שהוא, לא יודע, עם השלילי, אבל הוא כאילו...
כאילו, התפילה שבמובן הזה, אחרי שהצמדנו את התפילה לזמן, אז מאוד הגיוני ששחריס מתפללים בזמן של שחריס, ומנחה בזמן של מנחה. העובדה שפתאום עבר הזמן ואתה כן מתפלל, זה מה זה?
לי הדימוי היה כאילו, התפילת השלומית זה לתפוס טרמפ על תפילה, כאילו. אבל אז אנחנו נחצים, אם התפילה אותי מספיק חזקה, אני יכול לתפוס עליה טרמפ. אם היא לא מספיק חזקה, אני לא יכול לתפוס עליה טרמפ. זה כאילו הדיון
של... כן, לתפוס עליה טרמפ, שוב, אני רגע...
של רשבה, כאילו.
אני מסכים, אני שוב רגע רוצה לחדד. מה זה לתפוס עליה טרמפ?
אני מרכיב עליה עכשיו עוד איזה תפילה, על הגב שלה, כאילו.
ומה היא? אז אתה אומר לעצמך, אני חוזר רגע לניסוח של הרב שגב, אופציית התשלומים היא פריצה של העיקרון של הרחמי אל העיקרון של הקורבנות, כאילו איזשהו סוג של, זה כאילו שימור, עכשיו אני מדבר קצת יותר מדי כמו בשיעור עיון, אבל זה שימור של איזושהי תודעה שכאילו נדחתה מההלכה. כלומר, הגמרא כאילו אמרה, לתפילות יש זמנים, ואי אפשר לחרוג, וגם כשאתה רוצה להשלים, אי אפשר עד אינסוף, שוב, עוד רגע נראה את הדעות שכן חוזרות ומבצבצות, אבל אי אפשר עד אינסוף, וצריך להיכנס לזמנים, וצריך לעשות את זה בזמן של התפילה הבאה, וזה צריך להיות צמוד אליה וכו' וכו'. ועדיין יש פה איזשהו סוג של פן מסוים שהוא אחר. אז התפילה הזאת היא חובת שעתה, היא התפילה הקבועה, היא מה שמאפשר, במובן הזה, ברמה הלכתית, היא סוג של מטיר, נכון? להגיד את התפילה של התשלומים. עוד רגע נדבר על זה, שהתפילה של התשלומים צריכה להיות שנייה, דיברנו על זה כבר קצת ביום שלישי. והשנייה הזאת היא משהו אחר, היא איזשהו משהו שלא שייך לעכשיו, הוא לא חובת שעתה, היא לא תפילה חיובית, יש לה איזשהו סוג של, של, של סטנדרט או של תוקף אחר, ואני חושב שזה מתמצא ומתממש בתוך הסעיפים ההלכתיים. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד זווית. וזאת זווית גם כן שדיברנו עליה קצת ביום שלישי. אם התפחתי והתכוונתי שזאת תהיה תשלומים וזאת תהיה חובה, זה לא עובד. עכשיו, מה זה ההיפוך הזה? שוב, זה קשור לאיזשהו סוג של תודעה של האדם לפני התפילה, נכון? עכשיו, איפה זה נחווה? אז אתה אומר, תשמעו, אין איזה משמעות, אלא במקום שבו האדם מגלה דעתו בפועל. אומר הבדלה, לא אומר הבדלה. הוא לא תודעה של תפילת השלומין. השאלה, מה קורה פה בפועל? נכון, המגן אברהם, לא יודע אם ראיתם, דן בשאלה, האם אשרי לפני זה מהווה גילוי דעת, או שזה לא נחשב גילוי דעת, אלא רק אם בתוך התפילה זה גילוי דעת. כן, זה שאמרתי אשרי לפני, זה לא אומר שהתכוונתי למנחה. שוב, בעבר לדיון של המקובלים, כן, אשרי לפני ערבית או לא. ומי שמדהים, שוב, בעיניי, זה הבור הלכה, שוב, לא יודע אם ראיתם וכמה נכנסתם פה לפרטים, אבל הבור הלכה שאומר, אם אדם מתפלל במחשבה על תפילה אחת, ובאמצע הוא שינה את מחשבתו. כאילו אמר לעצמו, זה מופרך לגמרי, אבל הוא שואל, האם הדבר הזה הופך את זה לתפילה אחרת? עכשיו, זו תודעה מאוד מאוד רדיקלית לגבי התפילה. בהקשר הזה, הכוונה של התפילה, שימו לב, זה כבר לא הכוונה של לעמוד לפני השם, וזה כבר לא הכוונה של לכוון במילים, וזה לא הכוונה, ולדעת מה אני אומר, וזה לא הכוונה של לפנות את ליבו מכל הדברים האחרים ולא להיות טרוד. זאת הכוונה של איזה מין תפילה זאת, נכון? עכשיו, ראינו את זה כבר בשבוע שעבר לגבי נדבה, בשפה של הדעתה דנדבה או הדעתה דחובה. באיזה, אבל שם זה היה שוב שאלה, איך אני ניגש לתפילה, האם אני חושב שהיא תפילת נדבה או תפילת חובה. כאן זה תודעה של איזה תפילה אני חושב שאני מתפלל. במובן הזה, התפילה החיובית, האם אני בתודעת התפילה שזה הזמן שלה ואני עכשיו מחויב אליה, או שאני בתודעה, במובן הזה, תשלומים או נדבה, הם כאילו קצת מאותו, דומים לאותו אזור, וזה מדהים, שזה כל כך קריטי. שוב, השאלה של הבור הלכה היא מדהימה ומופרכת. כאילו, אדם מתפלל בתודעה מסוימת, ופתאום באמצע הוא משנה, האם זה נחשב שינוי, נשאר בצריך חיוב. ואז שאלתי את עצמי, עוד משפט אחד רגע, שאלתי את עצמי מאיפה זה מגיע, ואני חושב שבאמת זה מגיע מקורבנות. בקורבנות, אני חושב, בתודעה עמוקה, הרי בקורבנות התודעה של האדם ביחס לקורבן יכולה להפוך אותו לפיגול. הוא חושב על חוץ לזמנו, הוא חושב על חוץ למקומו, נכון? זה ההגדרה של פיגול. עכשיו לא ראיתי את זה כתוב, אני אומר אינטואיציות. ממתי הדעת? כאילו יש מעשה ואתה כאילו שואל, אני מתכוון שזה יתפקד ככה. אני חושב שזה יתפקד ככה, ואז אם אני לא חושב את המחשבה על איך זה אמור לתפקד, זה לא מתפקד. איפה מציבו דבר כזה? שבמצוות מעשיות, אדם צריך לטול עולב. לא טול עולב, מה אכפת לי מה הוא חשב שזה יתפקד? בתפילה חשבנו עד היום שהיא קשורה לזה שאני עומד לפני השם. לא, אתה צריך לרצות שהיא תתפקד באופן מסוים. הדעת מושלכת פה כאילו מבחוץ ומייצרת את המעשה הזה כמעשה בעל משמעות. עכשיו זה, אני רק אומר משפט אחד, אני מיד פותח לכם לדיון. נגיד בהלכה יהוד, נכון? האדם שאומר שהוא התכוון לדבר אחד, אבל בעצם הוא גילה דעתו אחרת. אנחנו מאמינים לו, לא יודע, ראיתם את זה? אנחנו מאמינים לו, אנחנו לא מאמינים לו. מה נסגר? בסוף מאמינים לו. בן אדם אומר שזאת הייתה הכוונה בתפילה שלו. עכשיו הוא התבלבל בתפילה תוך כדי. לא, אבל הוא גילה דעתו. זאת אומרת, הדעת שלו הייתה במקום אחר. בתפילה במוצאי שבת, כן, בסעיף י'. או, שוב, בהקשר של ההכפלה, נכון, בהלכה ט' של תפילת חול בשבת, תפילת שבת בחול. אתה בעצם מתפלל את אותה תפילה פעמיים. אם השאלות שלי יעלה ויבוא, נגיע אליהם עוד מעט. זה בעצם הנקודה המרכזית, ואני, שוב, אני עוד משפט אחד, סליחה יאיר, אני הולך רגע אל סעיף ב', דיברנו גם על הסמיכות של שתי התפילות, כן? חשיבות לכתחילה, דיברנו על זה במשנה ברורה, נגיד אם אדם הפסיק לאכול ביניהם, כן או לא, והוא יכול להפסיק תחנון באמצע, כן או לא, ולהפסיק לחזרת השץ, כן או לא, ולהפסיק לאשרי, כן או לא. כל הדיון הזה כאילו מחדד את הסמיכות של שתי התפילות, ובעצם את העובדה שכמו שאמר פה יונתן, התפילה הראשונה היא עליה מגיע הטרם, פי המטר של התפילה השנייה, אבל מאוד מאוד חשוב שהתודעה תישמר שזאת תפילה על דעת חובה וזאת תפילה על דעת השלומים. וכאן אני רגע אחד עוצר ואשמח לשמוע אתכם. מי רצה לשאול קודם? יאיר?
אני רק הבנתי שזה גם מנדבה ככה. כאילו, באמת גם מנדבה אדם
נכון. כלומר, גם שם, שוב, המושגים של הדעת הנדבה והדעת הדחובה, הם בוודאי המושגים היסודיים של איך אני ניגש ועל איזה מסילה, אם אתם זוכרים את הדיבור שלנו משבוע שעבר, או על איזה קורבן אני מצטרף כאן, ואני רואה את זה אותו דבר גם פה, אז אני מסכים. אני מסכים. עכשיו אני אומר, באופן עמוק זה נראה לי קשור מאוד לתפיסה של הקורבן, שבה אתה כאילו עושה איזשהו מעשה, והתודעה שלך היא הדבר שמגדיר אותו. אין כמעט... תפילה לא אמורה להיות ככה, בסדר? לכאורה. תפילה היא המעשה שאתה עושה אותו, אבל לא, המעשה כאילו הוא איזשהו סוג של קורבן, הוא איזשהו משהו שאתה מגיש, ואתה כאילו נמצא מבחוץ אליו עם תודעה שמלווה אותו, כן? שהיא התודעה של מה אני חושב שאני עושה כרגע, לשם מה אני חושב שאני עושה את הפעולה הזאת כרגע. זה חידוד של דברים שדיברנו עליהם גם בשבוע שעבר, גם לפני כן, אבל נפל לי כאילו הסימון מאוד מאוד, הסימון מאוד כבד, מאוד גדול. או מאוד מרשים, אתם יודעים לך מה זה? הסימון שנופל, אתם לא יודעים. טוב, אתם צעירים.
אהב, גם לי שערה קטנה.
כן.
שיש דבר כזה לקיים מצוות, וכאילו לא לצאת כזה ידי חובה עד הסוף, נגיד, לא יודע, נגיד אומרים שאישה שרוצה להדליק נרות שבת, אבל כן אחר כך רוצה לנסוע באוטו, לא יודע.
זה המצווה אבל.
אפשר לעשות את המצווה, ולהגיד לו, עכשיו אני לא רוצה לתת את החובה, או כאילו אני לא רוצה לקבל עליי את השבת, יש משמעות למחשבה.
כן, אבל שם, כמו שאמר ככה יונתן תוך כדי, היא לא מקיימת מצווה. היא מתנה שהיא לא מקבלת שבת. זה לא אותו דבר. אתה לא יכול, בוא ניקח דוגמה, אני כרגע נוטה לולב, בסדר? ואני, שוב, אם מצוות צריכות כוונה, אז אני צריך להתכוון לצאת ידי מצוות לולב, לא יותר מזה. ואם מצוות לא צריכות כוונה, אז הרגע שהגבעתי אותו, מספיק לי ודי. אבל להגיד שאני נוטל את הלולב, ואם חשבתי שאין לי אפילו דימוי טוב, שאני לשם חובה, שאני... לא יודע, אין לי דימוי טוב.
אם נגיד אתה לוקח את הלולב, ואתה נוטל אותו לא לשם מצווה, אתה נוטל אותו עכשיו קצת כדי להרים אותו ממקום למקום. אתה רוצה להזיז אותו.
מצוין.
ואם זה באמת, כזכור לי, נפסק שמצוות צריכות כוונה.
לא, אבל זה דוגמה מצוינת, גבריאל. כי בלולב אין לי כוונות שונות. אני לא על דעת חובה, על דעת נדבה, על דעת השלומים, רציתי... זה לא שייך. אתה צריך בסופו של דבר ליטול לולב, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותך. אתה נוטל לולב. מה חשבת שמלווה את הדבר הזה? חשבת שאתה נוטל לולב ביום רביעי, והסתבר שאתה נוטל לולב ביום שלישי. חשבת שאתה נוטל את הלולב של אתמול? זה לא מושגים שקיימים בכלל. זה לא רלוונטי. שוב, אני חושב שזה שאין לנו דוגמה מספיק טובה, זה הוכחה לזה שזה דבר מאוד מאוד חריג. אני אומר, הדבר הדומה בעיניי זה פיגול. באמת. כלומר, הקורבן בסוף, פעולת השחיטה של הבהמה, היא לא הדבר, או היא הדבר, אבל היא כל הזמן שואלת, מה היה בדעתך? מה היה בדעתך כל הזמן? והדעת היא זאת שמגדירה את המהות של הקורבן. וזה דבר מאוד חזק, בסדר? עכשיו, מה שחזק מאוד, וזה גם כן דבר שיונתן אמר ביום שלישי, אני הולך איתו, ושבסוף התפילה של שחרית ושל מנחה זה אותו דבר. עכשיו, אם יש שוני ביניהם, פה אומרים יעלה ויבוא, פה לא, כי נהיה ראש חודש, פה אומרים תפילת שבת, פה אומרים הבדלה, אוקיי, אז יש חומר לעבוד איתו. עוד רגע ניכנס לסעיפים האלה ונחקור בהם, או נכנסתם אליהם כבר. אבל אם התפילות הן נראות בדיוק אותו דבר, אז זה בדיוק אותו דבר. אז זה בסוף לקחת את הפול של 18 או 19 הברכות האלה ולהביא אותו. עכשיו, מה אין נפקא מינה אם זה שחרית או מנחה? זאת לא השאלה, תשימו לב. השאלה היא האם התודעה היא תודעה של חובה, של תשלומים, של נדבה. כלומר, יונתן אמר, שוב, אני חוזר אל הדוגמה שלך, היא הלכה איתי, האם כשאני פותח את הסידור וכתוב שם תפילת ערבית ואני אומר אותו דבר, בהנחה שאין לי פה פער בין שים שלום לשלום רב על ישראל עמך תשים, והתפילה היא אותה תפילה, אז מה זה משנה? זה 18, זה גנרי. תפילת 18 זה דבר גנרי, נכון? זאת תודעה אחת. אבל אז התודעה היא תודעה של הזמנים, שחרית, מנחה, ערבית, האם זה תפילת שחרית או תפילת מנחה? ההלכה פה לא מדברת במושגים הללו. השאלה היא לא איזה תפילה כתובה למעלה מבחינת הזמנים המשתנים של היום, אלא השאלה היא איזה סטטוס של תפילה הזאת, איזה... אני לא יודע, אני אלך לרב סולובייצ'יק, איזה חפצה של תפילה? זה תפילה מסוג חובה? או זה תפילה מסוג נדבה? או זה תפילה מסוג תשלומים? עכשיו, לסווג את התפילות ככה, זה לדבר בשפה אחרת לחלוטין, לחלוטין, לחלוטין. לא מהשפה של לחדש בדבר, ולא מהשפה של לעמוד לפני מלך, וגם לא מהשפה של תפילות של זמנים. כי ברגע שאתה אומר שאפשר להתפלל מנחה בזמן של ערבית, או ערבית בזמן של שחרית, פוגגת את הקשיחות של הזמנים. כי אפשרת לפרוץ אותם. ונשארת בסוף עם שאלת איזה תודעה תפילה יש לך. חובה, נדבה, תשלומי. זה שוב, אני לא מרגיש מספיק מדויק בניסוח, אבל זה מסית, או נקרא לזה מעמיק, בסדר? את החוויה של מה זה נקרא להתפלל למקום אחר מאשר לעמוד לפני השם. שוב, זה לא סותר אותו, אבל זה מדגיש רכיב אחר לחלוטין. בשאלת, התפילה היא איזשהו סוג של דבר שקורה, דבר שנאמר, דבר שמוגש, דבר שמוקרב. בסדר, הנה אמרתי את זה. והשאלה היא רק באיזה מהמגירות התודעתיות זה נמצא. זה ממש 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 דיון אחר, תודעה אחרת, כוונה אחרת, מה שמה שדיברנו עליו בשבוע שלו. וגם אשר מה שאני מכיר בכל מצווה אחרת, אני חושב. טוב, זה באשר לסעיפים א', זה גם סעיף ב', זה גם סעיף ג', שמחדד מאוד מאוד את הסמיכות. מה עוד רציתי לומר? בוא נלך רגע לסעיף ה', בסדר? סעיף ה', מגיעה, כן, נמצאת שם ברקע. אז בוא, בכבוד.
אתה יכול כאילו?
באיזה, מה אתה שואל?
לא, אני אומר כאילו, כן, הייתי במה סבור שעבר, אבל כאילו איך האחרונים השונים הבינו את הקטע הזה עם הזמן תפילה, כאילו. אתה בעצם דיברנו על השבוע שעבר, דיברנו על השבוע שעבר, לא חושב.
טוב, אני אשמח לחזור, בואו, אם כמעט תחדד את השאלה, אז אני אשמח לענות. אני אולי, עוד שנייה, בסדר, נתן עוד שני צעדים ואז אולי נחזור. בסעיף A קורה דבר מרתק, בסדר? סתם ברמה של השיח ההלכתי. הדעה הקיצונית, שנראית קצת הזויה או מופרכת, או לא יודע איך לקרוא לה, שאדם צובר את כל התפילות שלו ופתאום מתפלל אותם. והנה הדעה הזאת מוצאת מקום, נכון? זה מוזר. היא דעה שנראית דחויה, כולם דוחים אותה, או כמעט כולם, כל מי שאמר אותה. והשולחן ערוך אומר, טוב, אז אם הוא יעשה את זה לשם נדבה, זה עובד, ואז הוא חותם ואומר, ונכון לעשות כן. נכון? זה מין חתימה מאוד מוזרה של השולחן ערוך, גם כן לא אופיינית, לא בדקתי, אולי מישהו יבדוק ככה תוך כדי בפרויקט השו"ת, כמה פעמים שולחן ערוך אומר שנכון לעשות משהו. זה לא נראית לי מילה שנמצאת הרבה. תעדכנו אותי, מי שעשה עכשיו רגע בדיקה מהירה. ואני לא זוכר לפחות, לא כזה בקי, אבל אני לא זוכר אותה, ודאי לא על הרבה, בשולחן ערוך. אז זה נכון לעשות, כן. כן, הוא ממש ממליץ, כן?
28.
כמה?
28.
28 פעמים, באיזה...
בכל
השולחן ערוך?
רובם באורח חיים.
רובם באורח חיים, טוב, אז שווה בדיקה יותר מעמיקה. מה יש פה? סקרן. אני אומר... כשהוא אומר ונכון לעשות כן, הוא כאילו רוצה או נוטה.
רובם בהלכות תפילה.
רובם בהלכות תפילה? מרתק.
רובם כאילו מציצית עד כאילו ברכות כזה.
מרתק, 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 מרתק. הנה יש לנו מה לעשות בסוף שבוע. בכל אופן, השולחן ערוך כאילו נוטה לעמדה הזאת, נכון? עכשיו, הפרי מגדים מוסיף, מה? את ה... כאילו ממצא את המלכוד. הוא צריך... מה? ראית את הפרי מגדים? אתה מגן אברהם? הוא צריך להתנות... שאם הוא חייב, זה חובה, ואם לא, אז זה נדבה.
זה לא המצאה שלהם, גם, זה המצאה
שלהם. ברור שלא, ברור שלא, אבל למה המלכות כאן מאוד 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 גדול? כי מצד אחד, יש תודעה של חובה שנצברת. מצד שני, יש תודעה שאומרת, אפשר תמיד להתפלל, תפילות נדבה. מצד שלישי, יש את החשש שאת כל הזמן נוכח מברכה לבטלה. ואז אתה כאילו, לאן שאתה לא מסתכל, יושב לך איזה... ראשון או אחרון עם שיניים חשופות ואומרת, מה, אתה מסתבך פה. עכשיו, אתה רוצה להתפלל יותר, אז תתפלל יותר, אבל אתה לא בטוח. עכשיו, בוא נשאל עוד דבר, האם הוא צריך לחדש דבר? מחלוקת, לא כך פשוט. נכון, אם הוא צריך לחדש דבר, כן או לא. עכשיו, שוב, ראיתם את השערי תשובה פה? שערי תשובה מרתק. הוא אומר, מצד אחד, יש כאן איזשהו סוג של תרכובת. יש את הדעות שהתשלומים נצברים להרבה זמן. צריך להרכיב אותם על התפיסה ש... אפשר נדבה בשבת, הרי מה הבעיה? שהוא אומר שאם אדם יוצא בשבת, נכון? ראיתם את ההערה הזאת? זה סעיף, אני בלי שולחן ערוך פתוח, אבל תפתחו רגע אחד בסעיף A. אז יש שם את הציטוט שמופיע מהראשונים, שאם אדם יוצא מבית הסוהר בשבת. אז כותב על זה השערי תשובה, מה זאת אומרת בשבת? בשבת? הרי בשבת אי אפשר להתפלל נדבה, אז הוא אומר טוב. בשביל להגיד שזה אפשרי בשבת, אתה צריך ללכת ברצינות עם האפשרות לצבור את כל התפילות, לקחת אותם כאופציה. אתה צריך ללכת ברצינות עם האפשרות של יש נדבה בשבת, ואז לאפשר לאדם להתפלל בנדבה את כל התפילות האלו בשבת. אבל מספיק שאתה לא מקבל את אחד משני הצדדים, אז יש לך בעיה עם שבת. אם אי אפשר להתפלל נדבה בשבת, אז אם הם חובה, אז אתה יכול, אבל אם הם לא חובה, אז אתה כבר לא יכול. אם אפשר להתפלל נדבה בשבת, אבל הם לא נדבה, או שהפסיקה הזאת לא נכונה, אתה לא יכול. יש פה כאילו איזשהו סוג של, של מלכוד 22 כזה. כלומר, תודעת כאילו, הסייגים ההלכתיים על יכולת התפילה הנוספת, מצד אחד, יחד עם התביעה או הרצון לאפשר, או החובה הטוטלית הזאת של להשלים את כל התפילות שהלכו לך לאיבוד, כאילו שוב מגיעים איזשהו סוג של מבוי סתום, בטח אם אתה מושיב עליהם את השאלה של אם אתה צריך לחדש, ומושיב עליהם את השאלה אם אתה צריך להתנות. עכשיו, זו דוגמה, שוב, בתחושה שלי זה היה סעיף כזה שגם כן הביא לאיזשהו סוג של צומת מאוד 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 דחוס את כל התודעות האלה של התפילה. השולחן ערוך לדעתי בה ונכון לעשות זאת, משקף את רבי יוחנן. בסדר, משקף את העמדה, הוא נבע והתפלל אדם כל היום כולו, ואולי גם את ה... הוא לא, ברור, הוא חייב להתנות, כאילו, זה מה שאומר הפרי מגדים, הוא צריך להביא את הרכיב הזה של תתנה אם זה נדבה, אם זה חובה. אבל מה קורה עם שבת? איך אפשר להתפלל נדבה בשבת? ומה קורה עם הדעה הזאת שנדחתה? והאם צריך חידוש? ממש כל הרכיבים כאילו מתמצים.
נראה לי שהשולחן ערוך לא התכוון שיתנה.
השולחן ערוך לא התכוון שיתנה? כן, אמרתי, המגן אברהם מביא את זה. השולחן ערוך לא כותב שצריך להתנות. הוא כותב, התפלל על דעת נדבה. אז זה דבר אחד מאוד מאוד מרתק בסעיף A, וגם בסעיף Z, אני רגע מתקדם, גם פה כאילו, שוב, אני מרגיש, לכאורה המזיד לא יכול, נכון? מה עכשיו נאמר? המזיד כן יכול. למה הוא יכול? בנדבה. אז מה המובן שהמזיד לא יכול? אז הוא לא יכול להתפלל את תפילת החובה, את תפילת החובה הוא איבד, אבל את נדבה הוא לא איבד. ואז המחלוקת של האחרונים, נכון, האם הוא צריך חידוש או לא צריך חידוש? מה הסברה שהוא לא צריך חידוש? המזיד?
כי זה חידוש גדול.
אומר התז, אני שוב קורא תז, איפה התז? הוא שכר תפילה דה מצווה, כן, השפה שדיברנו עליה קודם, שכר תפילה דה מצווה לייטלי, אלא שכר תפילת רחמי, יש לו רק שכר תפילת רחמי, שזה פחות כאילו, משכר תפילת מצווה, אני לא יודע, ואין צריך כאן חידוש, כיוון דאילו היה שוגג, היה ראוי להתפלל, ועכשיו שהוא מתפלל בנדבה, עושה מזיד כשוגג. זה ממש, זדונות נעשים לו כשגגות. מה זה?
לבנתי.
אני גם בהתחלה לא הבנתי.
חזרנו לנידון, שאין לך דבר, אין לך חידוש גדול מזה.
חזרנו לנידון. אומר התז, אנחנו כל הזמן שם. אומר התז, ואין צריך כאן חידוש. כיוון דאילו היה שוגג, היה ראוי להתפלל, ועכשיו שהוא מתפלל בנדבה, עושה מזיד כשוגג. אז מה קורה כאן? הוא לא, אם הוא באמת היה סתם רוצה להתפלל נדבה, הוא היה צריך לחדש. אם הוא היה שוגג, סתם שוגג, הוא היה יכול להתפלל בלי חידוש. למה? הוא לא צריך תפילת השלומים. עכשיו שהוא לא צריך להתפלל והוא רוצה להתפלל, אז הוא עושה את המזיד שלו כשוגג. זה חידוש עצום.
אז עם כל מה שאתה זמר, שלא יתפלל בכלל כבר, מה?
עם כל מה שאתה זמר, אז?
שהוא לא יתפלל.
למה שלא יתפלל?
כי הוא עושה מזיד כשוגג, אז זה נשמע כאילו לא טוב.
להפך.
לא, מזדונות נהפכות
מזדונות נהפכים לו כשגגות. איזה דבר עצום זה. אדם יכול לבחור. כאילו המזיד גם מוצג קצת כסוג של כנס, וגם מוצג קצת כסוג של אנחנו לא מאפשרים לך לתקן. נכון? עשית בכוונה, תלך מכאן. עכשיו, שוב, התודעה הזאת של זה קשור מאוד לאיך הראשונים קראו את הגמרא ואיך נפסק, אני מניח שראיתם את הדיון בראשונים. אבל התודעה הזאת שאומרת, יהודי רוצה להתפלל, מה עכשיו אתה רוצה אותו? אז הוא צריך שזה יהיה הדעת עדי נדבה. בסדר, אבל זה חידוש עצום, תן לו להתפלל. אז המזיד כן יכול להתפלל? בסוף כן? שוב.
זה לא דווקא, זה לא קריאה תיגר על המזיד של הקביעה, אלא זה קריאה תיגר על הקביעה שמובעת מיוחד לתקון, ותפיסה של תשובה. אני לא בטוח שיש כאן תפיסה שונה
בתכלית
של מהי תפילה, אלא בעיקר תפיסה מאוד רדיקלית
של... השתקת את עצמך, אילון? רואי, סליחה.
השתקתי את עצמי בסוף המשפט.
אז אני איבדתי את המילה האחרונה.
אמרתי שיש כאן... אין כאן בהכרח איזו תפיסה רדיקלית של תפילה בדברים של התא, זה לא פשוט תפיסה רדיקלית של תשובה.
אני לא בטוח, זאת אומרת, קודם כל זה יפה, אבל אני לא בטוח שזה רק שם, כי הוא בעצם אומר, יש פה מקום לאדם, שוב, רבי יוחנן כאן, אחרי הסובלימציה, אחרי האובייקטיפיקציה של ההלכה, אחרי המגבלות, אחרי תפילת המצווה ותפילת הרחמי שיש ביניהם תיעדוף ותפילה בשעתה, רבי יוחנן כאן, רבי יוחנן בועט, בסדר? ולוואי והתפלל אדם כל היום כולו, למה שאין תפילה מפסדת? אם אתה לא חייב ואתה רוצה להתפלל, וואלה, בוא, תתפלל. איך אני יכול לעצור אותך? אם אתה היית הרבה זמן בבית האסורים ועכשיו יש לך מלא תפילות על הראש, תגיד שזה נדבה, ונכון לעשות כן. עכשיו, יש כל הזמן את הקול ששמענו אותו בשבוע שעבר, שאומר, בדור שלנו לא טוב להתפלל תפילות נדבה, אנחנו בכל מקרה לא מצליחים להתכוון, וכו' וכו' וכו'. אבל כרגע לפחות בתוך הראשונים, העמדה הזאת היא עמדה שאומרת לבן אדם, להפך, לא סתם, בסדר? אני מסכים, לא סתם, אופציית הנדבה, סתם, 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 היא לא הנושא כרגע, הנושא שלנו הוא תשלומין, אבל ברגע שיש לך חוב, רצון, צורך, תתפלל. זה איזשהו סוג של תנועה. עכשיו, התנועה הזאת מאוזנת או נתחמת מהצד השני עם האמירה שאומרת, אבל רגע, זאת לא תפילת חובה, קודם כל תהיה תפילת החובה, אתה לא יכול להתפלל אותה סתם, אלא אם כן אתה מסמיך אותה לתפילת החובה, אתה אסור לך להפסיק ביניהם, כי היא סוג של הכפלה של תפילת החובה, אתה חייב את המטיר הזה או את הטרמפ הזה כדי להיכנס לסיפור. ואת יש פה משיכה לשני הצדדים או ניסיון לחיות בתווך שביניהם. מצד אחד, לא לאפשר נדבה, או זה לא סתם נדבה, בסדר? מצד שני, אם אתה שם, אפילו במזיד, אפילו הרבה תפילות, למרות שזה לא נפסק להלכה, יש פרצה קדימה, תיכנס בה. זאת התחושה שלי העמוקה בתוך הסימן הזה.
אני חושב שבאמירה של התז, הבן אדם שמתפלל, הבן אדם שהזיד והתפלל, הוא יותר רגיש שהוא משלים מאשר מתפלל לדבר. לא יודע, הוא כאילו... הנה אני מתפלל כאילו, הרי הוא הזיד, נכון? כאילו הוא לא התפלל כי הוא לא התפלל.
הוא לא התפלל כי הוא לא התפלל, הוא הזיד, כן.
כן, ועכשיו כאילו הנה, יש לו פרצה כאילו להתפלל, הוא יותר רגיש את התשלומים, לא יודע, אני נראה לי שזה יותר בשביל התשלומים מאשר נדבה, כאילו. הנה, התפללתי.
אני שומע, ואני לא מזדהה עם התחושה, אני שומע את האנרגיות של... אדם מגיע, בסדר? הוא לא התפלל במזיד. בואו נתסרט את התמונה, יש שם תמונה, כן, של גם כן, אם לא יודע אם ראיתם, שמישהו שאומר לעצמו יישאר לי זמן, בסוף לא נשאר לו, עושה עסקים. נגיד אדם היה מזיד, הוא אומר, אני לא בא לי להתפלל עכשיו, לא רוצה להתפלל עכשיו. ואז פתאום מגיע זמן תפילה אחר כך, אז כמו שאומר רואי, הוא נמלא ברגשות תשובה. עכשיו, מה תגיד לו? עכשיו, אתה יכול להגיד את זה כסוג של כנס, תקשיב, אם לא תתפלל עכשיו, לא ניתן לך להתפלל אחר כך. זה יברח לך, לא יהיה לך עוד. וואי, איזה לחץ, אני חייב להתפלל את התפילה הזאת, אי אפשר יהיה להשלים אותה. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אתה אומר, שמה, זה לא עניין של כנס, אלא זה סוג של פריבילגיה, ואתה מאבד אותה. אפשרות שלישית, זה חובה שלא מוטלת עליך, כי התפילה הזאת כבר, יש לך איקס בשמיים. איך שלא תסביר את זה? ואז אתה מגיע לסעיף, להלכה, ואתה אומר, כן, אבל אם תעשה את זה בתורת נדבה, עכשיו, אני לא צריך שתתיר לי להתפלל נדבה. אני תמיד יכול להתפלל נדבה, אם אני מחדש. אומר, אתה לא צריך לחדש. בלי חידוש תתפלל נדבה. למה? כי אתה לא חייב. ו? אם היית שורג, היית חייב, עכשיו אתה לא חייב. כאילו, יש כאן איזשהו סוג של... אני מחפש את הניסוח, מערכת שהיא לא מספיק רצינית, או שהיא לא מספיק קשוחה.
לא, אחלה, אני אומר, זה, זה תשלומים, אבל כאילו, בתודעה יותר.
אני מסכים, אז תשלומים כתשובה, שוב, אפשר לעשות כאן, לדבר פה הרבה על רעיון התשובה, אבל אני גם חושב שזה מקרין על תודעת התפילה. אני אומר, הכל הרבי יוחנן נמצא כאן, הזמנים של התפילה, הם מייצרים מערכת מסוימת, אבל אם בסוף אדם דופק על הדלת בכל זאת, אז הוא ייכנס, שוב, בתנאים מסוימים, אבל הוא יצליח להיכנס. עכשיו, מה קורה עם השכר של התפילה בזמנה שהייתה לו? איבד אותו. בסדר? תפילת החובה שהייתה לו, הוא איבד אותה. אבל תפילת רחמי, הוא יכול להרוויח. כמעט הייתי אומר, הלוואי והיו לי תפילות רחמי שהן לא תפילות חובה. זאת אומרת, איזה תסכול זה לבן אדם שאומרים לו, תקשיב, זה תפילת חובה. אכלת אותה, זה לא תפילת חובה, יש לך רק תפילת רחמי. וואו, אלו, זה דבר נפלא זה. את בתודעה של... מה זה?
אני קראתי את הרחם פעם ראשונה שהרחם הזה מרחמים עליו ובאים לו להתפלל.
זה יפה, אבל במובן הפשוט הרחמי פה הוא הרחמי של תודעת התפילה, אבל זה קריאה יפה, כן, תפילה של לוזרים, כאילו. כן, אתה... תן לך, לא יצא זין כזה, נו, תעשה איזה תפילה. איזה דבר נפלא זה. נכון, יש את הסיפור על רבי נחמן שמצטט את הבעל שם טוב, שאמר, אני עובד את השם יתברך גם בלי עולם הבא. כאילו, זה אני עושה בלי חובה. זה ממש ככה רחמי נטו. איזה דבר גדול זה. בפסיקה זה נראה כדבר שעושים טובה למישהו, שמאפשרים לו, שוב, אולי רעיון של תשובה, כמו שאמר רואי. אבל אני חושב שיש פה גם איזשהו סוג של שיקוף של התודעה העמוקה ביחס לתפילה כדבר שהוא באמת פורץ את הזמן, וזה באמת תפילת הרחמי. כן, זה לא מקרי בהקשר הזה. עוד הערה אחת. בסעיף ת', בסדר? זה ככה האוסף של הערות, אבל אני חושב שהן מסרטטות את התחושה שהייתה לי. מה קורה אם אדם מתפלל בשבת את התפילה השנייה, תפילת חול? בסדר? אדם נעמד בשבס, הוא חייב תשלומין ליום חול, למנחה, והוא מתפלל שתי תפילות, הראשונה של שבת, השנייה של חול. זה קשור לשאלת ההכפלה. אז יש פה מחלוקת גדולה האחרונים. אתה כותב שהוא לא יוצא ידי חובה בדיעבד. הוא באמת חייב ששתי התפילות יהיו אותו דבר. של שבת. כי זה הכפלה. זה לא התפילה ההיא. ומגן אברהם מסתפק, והמשנה ברורה חולק ופוסק שכן יוצא ידי חובה בדיעבד. דבר חזק מאוד. עוד חקירה, מה קורה עם מישהו שהתפלל בשחרית בראש חודש? ובשני, ראיתם את זה? הוא שכח יעלה ויבוא. עכשיו מה? אם אני בערב ראש חודש שוכח יעלה ויבוא, מה ההלכה?
אני צריך לחזור, כן.
לא חוזר. למה? כי בלילה לא מקדשים את החודש. עכשיו אני בבוקר של ראש חודש, אבל בבוקר שכחתי יעלה ויבוא בתפילה השנייה. זה בדיוק אותו דבר. אם התפילה השנייה היא שחזור של התפילה שהייתה אתמול, אז אתמול לא הייתי חייב ביעלה ויבוא כי היה ערב ראש חודש, אז זה לא נורא. אבל אם התפילה השנייה היא שכפול של הראשונה, אז עכשיו אני בבוקר, בבוקר אני חייב להגיד יעלה ויבוא, זאת חקירה חקירה נחמדה, בסדר? מופיע במגן אברהם, ככה בעריכות, מי שרוצה, בסעיף ת' הרבה הרבה גשמקט, נקרא לזה ככה, ו... שוב, חושף את, ה, את, ה, את, ה, את אותו עניין. זהו, יש פה גם את סעיף י' א', י' כבר התייחסנו, נכון, חכמי פרובנס שם, שיש הבדל בין אם הוא לא אמר יעלה ויבוא, שאז הוא כאילו לא התפלל, נכון? לבין, לבין אנתכון אנתנו וכו' וכו' וכו'. טוב, עוד כהנה וכהנה.
סימן מעורר לתשובה.
איך?
זה סימן מעורר לתשובה.
אז הסימן מעורר את היה לתשובה, כי הוא מאפשר לתקן.
לא, להתפלל רחמי.
להתפלל,
לתשובה. רחמי קצת בחיים.
אז הוא לא מעורר לתשובה, הוא מעורר לתפילה. כן, במובן הזה...
זה התשובה.
לא, הסימן הזה מעורר לתשובה, במובן הזה, אני רגע רוצה להגיד לכם משהו. פנה אליי חבר, בסדר? אספר לכם סיפור בלי שמות. פנה אליי חבר שהבן שלו שמיניסט, וניסה להתקבל איזושהי שיבה, מבחינה, ולא קיבלו אותו. הוא שאל אם אני יכול לשלוח איזו הודעה לראש המוסד ולהמליץ יושר וכו' וכו'. ואמרו לו שמה, אם תכתוב מכתב אישי בעצמך ותנסה להתקבל, אז יכול להיות שתתקבל למרות שלא קיבלו אותך. עכשיו, זה מנגנון משעשע קצת. מצד אחד אנחנו לא מקבלים, מצד שני, אם אתה כן תרצה למרות שאנחנו לא מקבלים, אז אנחנו כן נקבל. עכשיו, זה לא עובד ככה לגמרי, בסוף יש גבולות קשיחים בחיים. אבל יש צד מסוים שבו כשאדם אומרים לו לא, אבל לא מתכוונים באמת ללא, או מתכוונים ללא, אבל אם הוא באמת רוצה, אז כן. בסדר? יש לי חבר שהלך ללמוד בעצמונה, בימים שהרב רפי פרץ היה ראש המכינה בעצמונה, אולי הימים אלה הולכים לחזור, בקרוב, בלי פוליטיקה, והוא לא קיבלו אותו לעצמונה, והוא הגיע ביום הראשון ללימודים, ואמר, אני בא ללמוד בעצמונה. אז אמרו לו, אבל לא קיבלנו אותך. הוא אמר, לא מעניין, תראו לו, אבל אין לנו מקום. הוא אמר, הבאתי איתי אוהל. סיפור, מייסה שאויו, פתח אוהל על הדשא. ליד בית המדרש בעצמונה, ושם הוא לן והיה, וכמובן שתוך כמה ימים קיבלו אותו. אני כאילו מרגיש שאתה אומר, מי שמזיד לא יוכל להתפלל. אבל אם הוא מתפלל בנדבה, לא, שוי. ואת כאילו יש איזושהי תנועה של, אנחנו אומרים לא, ואנחנו מציבים גבולות של הזמנים, אבל בסוף אנחנו מאפשרים לפרוץ אותם. עצם התשלומים זה פריצה, ובאופן שבא מסימן מנוסח, בעיניי זה יותר מאשר פריצה מקרית של התשלומים. שוב, אני אומר כמו שאמרתי קודם, האלמנט של ההצמדה לתפילה הקודמת, של ההכפלה של התפילה הקודמת וכולי, הוא מאזן את זה, בסדר? אבל גם כאן יש איזשהו סוג של מרווח, כולל אפשרות להתפלל בדיעבד, מחלוקת האחרונים שראינו במשנה ברורה בסימן סעיף קטן תתוו, דומני בשבוע שעבר, ביום שלישי, של כל הזמן, ולא רק בצמידות לתפילה, גם אם בדיעבד, הנה זה שוב מאפשר את זמן הפציעות הארוך הזה, שהוא לא באמת 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 יושב על ה... צמידות לאותה תפילה של חלק מהדעות היא מה שמאפשר, היא המטיר של התפילת השלומים.
אני רק אומר, כאילו, אולי הדברים של רבי יוחנן בצירוף הדברים שראים של רב שגר וזה, אולי זה בא להגיד לנו כאילו, סתם, אני עושה דברים יותר מחשבתיים כרגע, אבל אולי זה בא להגיד לנו כאילו, תשחררו מהזמן, כאילו, תשחררו מה... כאילו, אל תשחררו מהזמן ואל תתפללו בזמן, תשחררו מהזמן ותתפללו כי יש לתפילה עניין גדול כאילו. ולא כי עכשיו צריך להתפלל, ועכשיו יש חובה, ועכשיו...
כן, אבל השאלה היא, בסופו של דבר, ברגע שקבענו זמן, מה קרה לתפילה? האם זה אומר שעכשיו הזמן הפך להיות זה שמגדיר את התפילה, ותגיד תודה שירשו לך להתפלל, נכון? זה לא אולי להתפלל אדם כל היום כולו, אלא בקושי אפשרו לך להתפלל, וזה ש... נתנו לך שלוש פעמים אפשרות לגשת אל המלך, אז תגיד תודה לקודש ברוך הוא שזה קרה.
לא, כמו שהרב שגר אומר, כאילו.
ש?
שבסדר, יש את הזמן, איך אמרת את זה אתמול, נראה לי קומה על גבי החובה הבסיסית, כאילו.
כן.
זה כאילו, מה?
כן.
יש זמן, ואיתו...
שוב, אני חושב שזה דורש דיוק. אז גם כאן האחרונים מדברים על, הגמרא מדברת על שכר תפילה בזמנה ושכר תפילה, נכון? יש איזשהו תפילות אבות תקנו והסמיכינו רבנן הקורבנות. אבל כשאתה לוקח את המטאפורה של הקורבן בהקשר הזה ומשתמש בה כמה שמגדיר את הזמנים, אתה עלול גם לראות לא רק אותה כמה שמגדיר את הזמנים, אלא גם כמה שמגדיר את המשמעות של הזמנים. וזה שהתפילה הופכת להיות כמו קורבן, זה לא רק אומר שמשתמשים בזמנים של הקורבן ומעתיקים אותם אל התפילה. איזשהו סוג של, אני יודע, שימוש פונקציונלי כזה. יש לי מערכת של זמנים, אני משתמש בה. כשאתה מביא מערכת של שפה ממקום מסוים, ואתה לא רק מביא את מערכת הזמנים, אתה מביא את כל המטאפורה, ואתה מדבר איתי על נדבה ועל חובה ועל תשלומים, הנה אנחנו מדברים בשפה הזאת, אתה בעצם אומר, תקשיב, אתה עושה פה פעולה שהיא במהותה, במובנים רבים דומה לקורבן. עכשיו, להגיד את זה, זה כבר לא אומר תתעלמו מהזמנים, אי אפשר להגיד תתעלמו מהזמנים אם אתה עובד עם קורבנות. בסדר? להגיד קורבנות זה מביא איתו מסה של משמעות. עכשיו, הנקודה המרכזית, שראינו אותה שוב בסוגיה, שזה לא רק, אי אפשר להגיד רק על תפילה. זה בכלל אחת החוויות, דיברתי על זה גם עם יונתן, אחת החוויות הרחבות זה שאי אפשר להגיד רק על תפילה בשום דבר, היא לא רק, כלום. כל מי שאומר על תפילה, תפילה היא, הוא מסתבך. עם השולחן ערוך הוא מסתבך, השולחן ערוך מסתבך עם עצמו. כי הסעיפים פה יותר מורכבים מאשר רק, והתודעות מורכבות, בסדר? תפילה היא עמידה לפני השם, נכון? תפילה היא קורבן, נכון? תפילה היא סוג של דבר שדורש סוג של מדיטציה, נכון? תפילה היא מצוות עשה, דאורייתא או דרבנן, שצריך לעשות אותה בכל מקרה כל יום, נכון? יש פה כל מיני שפות שהם כולם נמצאות. ולכן, כאילו, הסימן הזה, שהוא בעצם מיצוי של שאלת האדם שלא התפלל בזמן, בסדר? בתודעה שלי זה הסימן של האדם שלא התפלל, אבל זה לא נכון. והאדם שלא התפלל בזמן, זה השאלה של הסימן הזה, והיא קשורה לשאלה, עד כמה הזמן מהותי לתפילה, והתשובה היא, כן ולא. זאת אומרת, מצד אחד הוא מהותי מאוד, ואת התפילה בזמנה, את שכר התפילה בזמנה הוא מאבד, והוא כבר לא יוכל לעשות משהו, מה שהיה, יכול להיות שהלך לו, בסדר? נגיד אדם מאוד אוהב להגיד יעלה ויבוא, והוא לא התפלל מנחה של ראש חודש. עכשיו הגיע מוצאי ראש חודש, והוא רוצה להשלים את התפילה, הוא כבר לא יכול להגיד יעלה ויבוא, בסדר? הלך לו לאיבוד, הקונקרטי של, החוויה הקונקרטית של התפילה הספציפית הלכה לו לאיבוד. מצד שני, יש לו עדיין חובה, סלש, הזדמנות, כן, לשלם את חובו, או לגשת אל הקדוש ברוך הוא, או שוב, להקריב את הקורבן הזה לפניו. בסדר, אז יש פה, כן.
אתה לי, כל פעם יש לי את, עם עצמי את השיחה הזאת, שאני אומר, אני לא יודע אם אני מרגיש הקורבנות פה הביאו את המדע של התפילה דווקא מיד, כאילו ישר אחרי שחרית להתפלל מיד מול עצמו של ערבית, כאילו של התשלומים, וכאילו זה דווקא הצד השני מההזדמנות, כאילו הרבה יותר נוח להתפלל, אומרים לחכות 400 בגלל הכוונה, לחכות כאילו כדי ש... זה מושג שלא קשור לקורבנות. ההצמדה הגיעה מהקורבנות, אבל השיטות של הכוונה בתפילה, הייתי רוצה להתפלל שחרית, לחכות עד סוף עלינו לשבח, והתפלל עד ביטחה כך. כאילו... הרבה פעמים המתח הזה גורם כאילו גם להצמדה מאוד חריפה של, כאילו, הפוסקים עומדים על זה שיצמידו.
אני מסכים. אני מסכים, אני מסכים. זה, פה אתה מביא עוד רכיב, אתה אומר לפעמים, הזכרנו את זה גם בשם יואב סורק, לפעמים מערכת ההלכות של התשלומים וההכפלה והמגבלות הקורבניות, הן מקשות על הכוונה בהרבה מובנים. אני מסכים, אני מסכים. אני אומר לך על עצמי, בהקשר אחר, שיכול להיות ששיתפתי אתכם פעם, בטירת צבי היה מקובל שמסיימים בראש השנה תפילת מוסף, לפעמים החזן היה מאריך טיפה במוסף כדי שיגיע ישר זמן מנחה ומתפללים מנחה על המקום בראש השנה. עכשיו בשנה הראשונה שזה היה, אני הגעתי למוסף של ראש השנה, הייתי גמור, הייתי באמת תשוש, גם בגלל הלחץ של התקיעות והזה, אבל גם התפללתי ושיתי להתפלל. נגמרה התפילה, התחלתי ללכת הביתה. עכשיו הייתי היחיד שיצא מבית הכנסת, הרב. מישהו רץ אחריי, אחד מזקני העדה, הרב, הכל בסדר, הכל בסדר? אמרתי לו, הכל מצוין.
מינכה.
אז למה אתה לא נשאר איתנו למינכה? אמרתי לו, אני לא יכול להתפלל עכשיו. עכשיו הוא הסתכל עליי, הוא לא הבין מה אני רוצה, אמרתי לו, אני לא, אני ביקורת על אף אחד, אני לא יכול עכשיו להתפלל. ועכשיו הייתה לי מינכה אחרי צהריים, כן? זה לא שוויתרתי על תפילה במניין. אבל כאילו הרגשתי שאני לא יכול, והרגשתי שהמושג הזה בכלל לא מדבר. ואני אומר לך גם במנחה בצהריים בשבת, שוב אני מדבר על עצמי, אני לא יכול ב-12:30 לתפל מנחה בשבת, אני כאילו בתוך הסעודה או בתוך השבת, אז פעם אמרתי את זה לגיסתי, השבר שלי הוא מאוד מקפיד, הוא ב-12:05 כבר יוצא לדרך למנחה הזאת שלא להפסיד אותה, ואני לא הולך איתו אף פעם. אז אמרה לגיסתי, מה ואחרי צהריים יתחשק לך להתפלל, יהיה לך כוח להתפלל? אמרתי לה, אולי כן ואולי לא, ואני אתפלל בכל מקרה, אבל זה לא אותו דבר. עכשיו אני לא, יש לי הזדמנות לחכות לתפילה יותר מאוחר, שיהיה לי אולי יותר תשוקה אליה, אז אני, או כוונה בשפה שלך, אז אני אחכה, בסדר? בשבילי, זה פותח לי סיכוי לתפילה. הפוסקים פה במובן הזה בחרו מערכת שיקולים אחרת. הם לא אמרו, תתפלל את התפילה השנייה מתי שיש לך יותר כוונה. מצד שני, העובדה שבדיעבד מותר להתפלל את התפילה השנייה עד סוף זמן התפילה, תפילת התשלומים, יכול להיות שאם אתה יכול להתכוון יותר, זה מוגדר מספיק כדיעבד, בסדר? פוסק אמיץ או קצת אמיץ יוכל להתיר לך את זה. הוא יגיד, אם יש לך אפשרות להתפלל תפילה שנייה לא בצמידות, מכיוון שיש שיטות באחרונים שמאפשרות את זה בדיעבד, זה יוגדר כדיעבד ואני אתיר לך את זה. בסדר? אני חושב שהייתי עומד מאחורי משפט כזה, אם היית שואל אותי.
ראיתי
אוקיי, אני חושב שלא גרה תפילה בכוונה מתפילה מקדיש. אוקיי. ממקום שבאת, זה הוכחה. בסדר?
אגיד אבל אני אוסיף אמירת מטה שאני קצת המסרה שאני עומד מאחורי, אני כבר בתחילת הלימוד שלנו בלכות תפילה, שלצד האפיק שאנחנו מתייחסים אליו כתפילה משמעותית, שאנחנו מגילים לדבר על רחמי, כוונה, ושזה האפיק שלנו תפילה משמעותית. כאילו יש הגדרה אחת לתפילה משמעותית וזה זה. והתפילה הנפשה דווקא מעכבת את זה, זו השאלה שיאיר העלה, שהיא עולה בכל סימן שוב פעם. אני מרגיש שדווקא יש אופק מאוד מעניין שהלכות תפילה מציפות לנו דווקא במטאפורה הקורבנית, לתת שנייה אמון בטקס הזה, לא תפילה. כלומר, זה באמת אמיתי. זאת אומרת, כאילו, אם זה באמת אמיתי, אני באמת באמת עומד לפני מלכי המלכים. ובאמת, באמת, באמת, זה כמו קורבן. זה באמת, באמת עבודה שבלב, עבודת השם. אז משחקים מחשבתיים שאני אעשה, אני אהיה עכשיו בוטה לצד השני. מה זה משנה מה אני מרגיש? אני מתחבר, לא מתחבר, מתכוון, לא מתכוון, לא משנה. תעמדת לפני מלך מלכי המלכים, בזמן המתאים, ברגע הנכון, במקום הנכון, בתנוחה הנכונה, אמרת את המילים שתקנו חז"ל, אתה עובד השם, אתה עושה אחרת. אתה מקריב בבמות. כאילו, יש איסור במות, אסור להתפלל, לא בזמן. זה כאילו, זה לא בסדר. כמו שכאילו, אני אומר, אם אני נותן אמון במעשה הזה של תפילה, אז כאילו, אני אומר, זה גם הופך להתחבר לזה ולהתכוון באמת. להתכוון למעשה מדויק. תורה בית של רבי נחמן, תפילה היא קליזיים. תפילה זה, כאילו, תפילה היא מעשה מדויק. ואם אתה לא מדייק את עצמך, אם אתה לא עובד את השם לפי הכללי, אז אתה כהני פמות, אתה חס ושלום עובד הזרה. כאילו, זה... ואנחנו לא עובדים את הכוונה של עצמנו, אנחנו לא מתפללים בשביל להתחבר. מתפללים בשביל... כי ככה שהם ציוונו לעובדו בכל יום.
כן, אני שומע רועי, אני מרגיש שפה בסימן יש מעבר לשאלה של הכוונה מול העבודה, גם העבודה עצמה מקבלת פה עוד, עוד, עוד פרספקטיבה של עם איזה תודעה נכנסתי לתפילה. זאת אומרת, אני עושה את זה כעבודת השם, אבל עשיתי את זה כעבודת השם של רחמי או כעבודת השם של תשלומים, כעבודת השם של חובה או כעבודת השם של נדבה. יש כאן כאילו תודעות?
אבל פה בדיוק אני אומר, פה יש כאן נכון שפות. להגיד, ללכת עם השפה שהריך מציג לנו בסימן הקודם וגם בסימן הזה, שיש את האפיק הקורבני והוא האפיק המרכזי. ואז אתה צריך להבין את איזה תודעה, בלי שתהיה לנו שהתשלומים והנדבה זה איזושהי פרימה של האפיק הקורבני. זה פריצה של עבודת השם מסוכחיר. עכשיו זה שני תיאורים מקבילים. כי אפשר לקרוא את שני הסימנים האחרונים ולפסוק הלכה למעשה שיש תפילת השלומים ויש תפילת נדבה ולהישאר רק עם הקורבן. אני מקבל, כאילו ברור שזה חלק מהפוסקים. יש כאן אנרגיות אחרות, אבל צריך, אני אומר, לסתקק את האנרגיה הקורבנית, אני חושב שהיא יכולה
עומדת בפני עצמה. תורה ברכה לעצמה לאורך כל הסיפור.
אני מסכים שהאנרגיה הזאת נוכחת מאוד, והיא שוב השתלטה או זכתה להיות המרכזית של המטאפורה המרכזית של הסימן הזה. מצד שני אני אומר, יש כאן עוד כמה רכיבים, גם זה שיש תפילת רחמי, וזה שהמזיד יכול בסוף, וזה שנכון לעשות את זה ולהתפלל מלא מלא תפילות נדבה בסוף, זה טיפה יותר מורכב, אבל אני לא שולל את הנחת מוצא שלך, תפילות, כן, הסמיכינו רבנן הקורבנות, כלומר, אני מסכים, זה ודאי נוכח כאן מאוד מאוד מאוד, מה שלא בהכרח הרגשנו בסימן צדיק ח', אני לא זוכר שמה, שפתאום החוויה שלנו הייתה קצת שונה במובן מאליו של השולחן ערוך. אני מסיים כי יש לי שיעור בעיון, אני רק רוצה להגיד שאני מזמין את כולם, אנחנו מסיימים עכשיו, סיימנו חטיבה מאוד מאוד משמעותית בתפילה. גם רכיב הכוונה, כולל ההכנה, גם הגוף, גם התודעה, גם השיקור, גם העמידה לפני השם, רכיבי החובה, הנדבה, הגדרת התפילה כדאורייתא, חיוב נשים. סיימנו כאן שתי חטיבות מאוד מאוד משמעותיות בחורף הזה, כן, במיין פארט אוף דה חורף, ומכיוון שקונטרס עומד לצאת בקרוב בעזרת השם, אני מזמין את כולם לנסות לכתוב משהו, לצלול, לסכם, לאבד את הדברים, ככה להתבונן אחורה, יש כבר איזשהו מבט, רואי חזר אליו עכשיו רגע, איזשהו מבט רטרוספקטיבי, יאיר פתח עכשיו משהו בהודעה ביחס לתפילת נשים, הדברים שלובים אחד בשני, ואני מזמין אותנו לכתיבה, להתבוננות ולכתיבה. מבחינת הלימוד שלנו אנחנו נכנסים לרכיב אחר של הסימנים שעוסק בסוף בפרקטיקה של התפילה, כולל החלקים השונים של התפילה, הברכות השונות, סעיפים ספציפיים. התחלנו את זה כבר עם שאלת טל ומטר וגשמים, כי זה היה הדבר בעיתו בתחילת החורף. אולי כדאי שנלמד את זה שוב, ירד שוב גשם בעזרת השם, אבל גם הקריאות וההשתחוויות ושלושת צעדים וכולי, זה החודש הבא שלפנינו, חודש הרכיבים המעשיים של התפילה, ואחריו נעבור לרכיבים של הציבור ועוד כהנה וכהנה מה שנספיק. אבל אני שוב מזמין להתבונן ולכתוב ככל שתוכלו, ושמחתי מאוד בשיעור ובכם. היו בטוב, בבריאות, בסגר, בסדר.
בסגר ובסדר.
בסגר ובסדר, כן. לא בחצי משפט, אני יכול לשלוח לכם מקורות, אבל אין לי את זה מוכן כרגע. להתראות. להתראות. טוב, לומדים עיון, חברים? יש! אני אשלח רגע קישור לעמיחי.